עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן. אם יהיה בסדר, עורכת חן אדלה.
הבית של החיילים, גלי צהל.
יהיה בסדר.
לינוי, מה קורה?
היי, יש לי חדשות. Okay. קיבלתי היום תשובה לבקשת חופש מידע שעורך דין אלעד מן מעמותת הצלחה ואני הגשנו לרשות האוכלוסין. ביקשנו לדעת כמה בין השנים 2013 ל-2018, לקחנו טווח של 5 שנים, כמה בקשות של עובדים זרים בתחום הסיעוד, עובדות ועובדים זרים בתחום הסיעוד, להאריך את אשרת העבודה שלהם מטעמים הומניטריים, אפרופו, אתה יודע, כל הדיון שמתרחש בתקופה האחרונה לילדים של העובדות הסיעודיות הפיליפיניות, והסיכוי בכלל להשאיר מסיבות הומניטריות, אז ביקשנו לדעת כמה בקשות אושרו וכמה נפסלו בחמש השנים האלה.
צריך להגיד שמי שבדרך כלל מגיש בעצם את הבקשה זה המשפחה, כלומר הנסעד הישראלי.
נכון, אבל כן, העובד צריך להיות חתום עליה.
שהוא מאוד קשור, בוודאי, זה בקשה משותפת, אבל זה מישהו, הרבה פעמים אנשים מאוד מבוגרים, או ילדים שנקשרו לעובד.
והוא... זה סוג מסוים של בקשות הומניטריות. Okay. סוג אחר של בקשות הומניטריות זה כשהעובד עצמו נמצא במצב okay. שמוגדר כמצב רגיש, הומניטרי שדורש
כמה
התערבות.
כמה בקשות הוגשו בחמש שנים?
אותי עניין בעיקר לראות את האחוזים, זאת אומרת כמה אושרו, כמה נפסלו, אוקיי, אבל אוקיי. קודם כל שנדע, שיהיה לנו מושג, 26,200 בקשות
וואו,
בחמש השנים האלה.
זה
עכשיו, פה זה הנתון היחידי בעצם שהצלחתי לקבל, כי התשובה אומרת, הוועדה דנה בכמה אלפים מהבקשות ובכמה אלפים אחרים אשר אושרו במסגרת אישורים גורפים, בסוגריים אני אעיר מה זאת אומרת אישורים גורפים, לפני כמה שנים הם הבינו שהערימה על השולחן מצטברת ופשוט אישרו באופן גורף את הכל בלי להתעמק. הריני להדכנך שלא נוכל לתת את המידע המבוקש מאחר ומדובר בהשקעת משאבים בלתי סבירה, כי לאלפי תיקים ויש צורך להקצות עובד או יותר אשר יפסיקו את עבודתם השוטפת וירתמו למשימה הזו, או במילים אחרות, לא כתוב לנו, אין לנו בעצם מידע ממוחשב עכשיו כמה אישרנו וכמה
שלנו. אנחנו לא יודעים ב-26,000 בקשות האלה כמה קיבלו וכמה לא קיבלו.
נכון, אנחנו לא יודעים.
מדינת ישראל לא יודעת.
כדי לדעת את זה אנחנו עכשיו צריכים לפתוח תיק תיק. אין סטטיסטיקה בנושא.
מוזר.
הגשנו בקשה כדי לוודא לחלוטין שאכן אנחנו מבינים את התשובה הזו כהלכה. אנחנו נגיש בקשה נוספת, אולי נקבל מענה יותר מדויק, אבל זה למה זה מכה? כי אני קולטת את זה על משרדי ממשלה שאנחנו מגישים אליהם בקשות כאלה שהרבה פעמים באמת אין את הנתונים הסטטיסטיים. אי אפשר לקבוע מדיניות בלי לדעת מספרים.
אגב, זה מעניין כי אותה רשות אוכלוסין, נגיד בכל הנושא של מבקשי המקלט, יש לה נתונים עד הבן אדם האחרון, כך וכך בקשות הוגשו, כך וכך נידונו,
כך וכך
התקבלו 2 מתוך 80,000 וכן הלאה. הנתונים האלה מוצגים מדי פעם בכנסת ולתקשורת וכן הלאה מאוד מסודר.
כל המצב הזה שבו חיו פה ילדים במשך שנים בניגוד לחוק, התאפשר בגלל העלמת העין מהפיליפינים וההתרכזות בצייד של אפריקאים. אז, ואז נוצר באמת המצב הזה שעכשיו באמת הפך להיות מצב הומניטרי.
אולי אפשר לגייס כמה מבקשי מקלט כדי שיעברו על התיקים ויקבלו שכר מינימום. לא אתפלא מישהו כבר חשב על זה. יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ. אגב, שם אני מבקש להכתיר את הקיץ הזה הקיץ של התקלות המוזרות במכשירי החשמל. אנחנו מדי פעם בבקרים מעלים פוסטים של פניות אלינו על כל מיני מעללים שונים ומשונים של נותני שירות בתחום הצרכנות, ביניהם מכשירי חשמל, מזגנים, תנורים, ובזמן האחרון הצטברו צבר משונה של תקלות. אתמול היה לנו מישהו שנסע מאות קילומטרים כדי להשיג כפתור שהתקלקל לתנור. היום נטה מספרת לנו סיפורי עלילה מרתקים על איך היא קנתה תנור בים כסף, כמעט 8,000 שקל.
היה לי את אותו סיפור.
ותמיד יש לך את אותו סיפור, אני כבר לא מאמין. זה לא,
לא, אני רצינית ואני
זה
גם
לא
יכולה
אמין
להגיד.
לי, נוי.
לא, אני גם אגיד, הסיפור הזה עם הכפתור הזה שנפל לה והיא
לא, 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 זה
חדש?
אתמול. היום היא קנתה שעון חדש כי היא עופה. והשקיע בזה המון כסף, והתברר שהשעון שלו לא בסדר. אז כל הזמן הוא ממהר לה באפייה, ועד שהיא מוציאה את הפחזניות הן כבר שרופות. או להפך, לא מספיק אפויות, וכן הלאה. והמרדף שלה במשך שבועות ארוכים אחרי החנות ואחרי החברה לתקן, ואיך באו חמישה אנשים וכל אחד עשה משהו אחר לשעון, וזה עדיין לא עזר, הוא עדיין ממהר. בקיצור, בסוף מחזירים לה את כל הכסף.
אבל תשמע, לגבי הסיפור של הבחור עם הכפתור בתנור של הגז מאתמול שנפל, יכולה לומר לו, הייתה לי פעם את אותה בעיה, כתבתי את זה בפייסבוק, ועלה מולי בחור שהתברר שגם גר כמה מאות מטרים מהבית שלי בסך הכל, יש לו אוסף ענק של כפתורים של תנורים וגז, והוא הסכים בחינם לתת לי בכיף.
אמרתי לך קודם שזה לא אמין, עכשיו זה עוד פחות אמין.
אני נשבעת לך, נסעתי לב, עד שעיניי ראו את הדבר הזה, לא האמנתי בעצמי.
יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, זה הפייסבוק שלנו, כנסו, הצטרפו ותהנו. המייל שלנו, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il.
יהיה בסדר.
התחיל את היום שלנו ביבנה, שלום אמיתי.
שלום לכם, לינוי ואביב, תוריים טובים.
אבא של נועה, בת כמה נועה?
נועה עוד מעט, בת 8.
ואתם עברתם קיץ מאוד מאוד לא פשוט, שלובה בשאלה, איפה נועה תלמד בשנה הבאה?
נכון, עברנו קיץ, עוד מלחמה בקיץ. מסתבר שמלחמות לא קורות רק בגבולות של המדינה, אלא גם בתוך הגבולות עצמן.
יולי אוגוסט, זה זמן המאבקים במערכת החינוך, ובמקרה שלכם, נועה בת השמונה מאובחנת עם אוטיזם, ובתפקוד נמוך, זאת אומרת, היא צריכה בית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים, והיא גם למדה בבית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים, לא?
נכון, הסיפור הוא למעשה זה שבשנה שעברה היא נכנסה לבית ספר לחינוך מיוחד, בית ספר בראשון לציון, לא היה בית ספר ביבנה. עכשיו, התקופה שעברנו, תקופת ההסתגלות שלה למבנה החדש, לאנשים החדשים, לכל המכלול הזה של משהו חדש, הרי זה ידוע שאצל ילדים אוטיסטים מעברים הם דברים מאוד מאוד קשים.
נכון.
ועברנו תקופה מאוד ארוכה של משהו כמו 8 חודשים, של, אני אפילו לא רוצה להרחיב לגבי החוויות שעברנו, כי הם, אני גם, בואי נגיד ככה, אני מרחם על השכנים שלנו, שעברו איתנו לא פעם את החוויות.
היה קשה, אבל בסופו של דבר, תראה, אני אף פעם לא אוהבת להגיד את זה, כאילו בסופו של דבר, כאילו יש פה איזה התחלה, אמצע וסוף, זה הרי תהליך שלא נגמר, אבל לצורך הקיצור, בסופו של דבר, נועה הצליחה להסתגל לבית הספר החדש, למקום הזה, תקן אותי אם אני טועה, זו אפילו הייתה הסתגלות מוצלחת בסופו, בשלב שאנחנו נמצאים בו. ואז מגיעה סוף השנה, היא צריכה לעלות לכיתה ב', ומה אתם שומעים מעיריית יבנה?
מה שאנחנו שומעים ואנחנו לא שומעים. אנחנו מקבלים מכתב שהוחלט שהיא תושם בבית ספר החדש ביבנה. כשאנחנו יודעים את כל מה שעברנו, את תקופת ההסתגלות, ורק המחשבה לעבור את תקופת ההסתגלות הזו, את הסבל שנועה תעבור, זה פשוט לא יכולנו לעמוד בזה.
אגב, לפי מה שאתה מתאר, אמרת 8 חודשים היה קושי. זה בעצם שממש בישורת האחרונה, לפני סוף שנת הלימודים, הגעתם סוף סוף, ונועה הגיעה למנוחה ולנחלה, ואז פתאום אתם מקבלים את ההודעה, עוברים.
בדיוק.
עכשיו, לכאורה, מיטאי, זה אלה חדשות, אמורות להיות חדשות טובות, כי נפתח ביבנה בית ספר חדש, בהשקעה מאוד גדולה של העירייה, לטובת תלמידי העיר והילדים הצרכים המיוחדים.
גם יהיה קרוב יותר אליכם הביתה, יחסוך לכם הסעות. וקרוב יותר הביתה.
לכאורה, עיריית יבנה, אני מניח שכשהיא הודיעה לכם את זה, חשבה שאתם תקפצו מאושר ותקפצו על המציאה.
אני אגיד לך ככה. אחד הדברים הכי טובים שראש העיר של יבנה, צבי גוברי, עשה למען החינוך המיוחד, זה להקים את הבית ספר הזה. זה פשוט אחד הדברים החשובים ביותר שהוא עשה בעיר הזאת. אבל במקרה הספציפי שלנו, ואין ספק שצריך להסתכל על כל מקרה כמקרה ייחודי, מיוחד על כשאתה מסתכל על ילדים על הקשת האוטיסטית.
לא לחינם זה נקרא צרכים מיוחדים.
לא לחינם, בהחלט לא לחינם. מה שאני אומר זה שבמידה והבית ספר היה נפתח בשנה שעברה, והיינו עוברים את שלב ההתאקלמות מהגן שהיא עברה לכיתה א' בתוך יבנה, לא יכולנו לפלל למשהו יותר טוב. אבל מכיוון שאנחנו כבר היינו במערכת חינוך מסוימת, נועה כבר הסתגלה, הצליחה להיכנס, להתרגל לאנשים, להתחיל להתקדם סוף סוף, המעבר הזה מבחינתנו הוא היה אסון. הילדה פשוט עדיין לא מוכנה למעבר כזה.
ואתה אומר לא בוודאות גם ש... הרי בעצם יש לה עוד 5 שנים, נכון?
נכון.
אתה אומר בוודאות שזה גם במחיר זה שהיא תמשיך לנסוע מדי בוקר מיבנה לראשון לציון? אמנם זה לא הקצה השני של העולם, לצערנו יש ילדים בישראל שנוסעים יותר, ובכל זאת.
זה עדיין שווה את זה?
אם נסיעה של בין 15 ל-20 דקות כל כיוון זו נסיעה ארוכה, אז כן.
לא, 10-20 דקות זה באמת שטויות. לצורך ההשוואה, מה המרחק ביניכם לבית ספר החדש ביבנה?
משהו כמו 3 קילומטר. ההפרש הוא בין...
אז ההפרש בין 5 דקות ל-15 דקות, זו לא דרמה גדולה, באמת?
לא דרמה גדולה.
עכשיו, אמיתי, כשאתם באים לעירייה ואומרים, תשמעו, שפו גדול על הבית ספר החדש, אבל במקרה שלנו אנחנו מבקשים שתרשו לנו להמשיך להישאר ללמוד מחוץ לעיר, בגלל כל מה שתיארת לנו עכשיו, מה העירייה אומרת?
דוחה את זה, זה יותר נכון, מחלקת החינוך, או נקרא לזה הפקידים של מחלקת החינוך, שבסך הכל עושים את עבודתם נאמנה ויש להם את ההנחיה מה לעשות, אבל הם... לקחו איזושהי החלטה גורסת, ובמקרה של ילדים כאלה, אי אפשר לקחת החלטה גורסת, כל ילד בכלל הוא עולם ומלואו, אני לא מדבר על ילדים צרכים מיוחדים, אבל בפרט ילדים צרכים מיוחדים, אני חושב שמערכת כזו צריכה לקחת כל ילד ואת ההורים שלו, ולבדוק באמת ספציפית כל ילד מה היכולות שלו, אם הוא יכול לשרוד את המעבר, אם הוא מתאים למערכת, ואת זה לא עשו, פשוט עשו את זה בצורה גורפת.
זאת אומרת, עיריית יבנה אמרה, יש לי בית ספר חדש משלי, השקעתי בו המון, אני עכשיו מרכזת בו והימה את כל ילדי החינוך המיוחד, הצרכים המיוחדים בעיר, ולא התעכבה לעשות את הבדיקה הפרטנית שכל כך מתבקשת לטענתך במקרה הזה.
נכון, ושוב פעם אני רוצה לציין...
הבנו שגם אפילו נפגשת עם ראש העירייה.
לפני זה אני רוצה לציין שהבית ספר, באמת, אני ראיתי את הבית ספר, הושקעה בו, באמת, אין מילים.
9 מיליון שח, מרחבי למידה, אני מצטטת ממה שעירייה לפחות כתבה לנו, מרחבי למידה וטיפול חדשניים ומתקדמים, מערכות מחשוב משוכללות, סביבת למידה נעימה ונינוחה, תובלת במרחב ירוק וצוות חינוכי וטיפולי מקצועי אשר נבחר באופן קפדני.
בוא נצרף לשיחה את, נשמע מצוין, שחר בר יהודה, מנהל תחום החינוך בעלות, אלן שחר.
כן,
היי,
מה העניינים?
קודם כל נתחיל באמת שזה חדשות נהדרות, עוד בית ספר לילדים צרכים מיוחדים בישראל, כי אנחנו בחוסר קשה מאוד של מוסדות כאלה.
נכון, אז נפרגן למשרד החינוך שלא כהרגלנו, ונאמר שבשנה הבאה נפתחים 7 בתי ספר חדשים.
יפה.
וחלק מהשותפות שלנו איתם, אנחנו באמת מעודדים, וגם את הבית ספר ביבנה, עודדנו ופידמנו, ואנחנו מאוד שמחים בו דרך אגב, כמו שאמר עמיתי.
אוקיי.
אבל
באמת המקרה הזה הוא קצת אחר, בדיוק, תמיד יש לזה שהוא אבל.
כן.
ובאמת, עמיתי אמר כל כך יפה, זה באמת מקרה לגופו. יש כאן ילדים עם לקות מאוד מאוד מורכבת, עם מוגבלות מאוד מאוד מורכבת, שכל השינוי בה, כל הסיפור הזה של השינוי בסדרים והכל, עמיתי לא שיתף אתכם, אבל אני משוכנע שאם הוא היה משתף אתכם, הוא היה אומר לכם כמה זמן לקח עד שהיא התרגלה למסגרת החדשה.
לא, שיתף, אמר, זה לקח 8 חודשים, וזה היה סבל גדול.
הוא שיתף בכותרות, לא נכנס לתיאורים הפרטניים, כן.
כמו שאתם מכירים בדיוק, כל מקרה פרטני כזה וצוות מאוד מסור, שצריך להגיד לו תודה, בצוות מיתר בראשון לציון, שיום יום יום הכיל וחיבק וגרם לזה שבסוף תהיה קליטה, ובתום 8 חודשים ההורים קיבלו את ההודעה למעבר, וכאילו, אני משוכנע שכל אדם, כל הורה מתמוטט מדבר כזה, ולהתחיל עוד פעם את הסאגה הזאת עכשיו, ברור שהגיוני שהיא תלמד יותר קרוב בבית. גם כל אדם ברדת יכול להבין את זה, אבל לא במקרה הזה. זאת אומרת, צריך לתת פה את הזמן בכל אופן להבשיל בבית הספר החדש, וכשתבוא העת, אני מניח שהם ירצו לחזור אולי בשנים הבאות, אבל לא כרגע. לא כרגע. יש פה הסתכלות מקצועית ולא הסעתית.
אני רוצה לשאול רגע גם בראיית מקרו, כי בדיוק הגיע אליי גם מקרה של גן ילדים לילדים עם אוטיזם בנהריה, שמעבירים אותו עכשיו משכונה לשכונה, וההורים אומרים די את מה שעמיתי אומר, חבר'ה, זה לא עובד עם ילדים כאלה בצורה הזאת, אתם לא יכולים לטלטל אותם עכשיו ממקום למקום. עד כמה רשויות מקומיות בהחלטה שלהן, מה לעשות עם הילדים ולאן לשלוח אותם ולאן להעביר אותם, במקרים כאלה של העברות, עד כמה הן נותנות את הדעת, עד כמה הן מודעות לקושי של הילד? ועד כמה זה משפיע בהחלטות שהן מקבלות?
ושאנחנו מתעסקים בזה כל היום, הורים וכמובן עלות, לא אומר שאחרים מבינים, אנחנו עושים עבודה מאוד טובה בלנסות להסביר, אבל זה לקות שמאוד מאוד קשה להסביר אותה. אני חושב שהם לא כך מודעים. תראה, אני מוצאת את מי יותר ויותר מגונן בשיחה הזאת, אבל אני כן רוצה להגיד למילה לזכותם, נפתחים בכל שנה 90 גני תקשורת חדשים, חדשים, מהניילון, ואני מדבר על 5 שנים האחרונות. זאת אומרת, כל שנה כמעט בין 80 ל-90 חדשים, כיתות ובתי ספר, והם כן, הרשויות מתגייסות ופותחות בתחומן, אבל אני מתעסק עכשיו בהמון המון מקרים שבהם ילדים מתחילים להיות מועברים, וזה הביקורת שלי. ילדים מועברים מקצה לקצה מטעמים לוגיסטיים. עכשיו, בצבא כשעושים את זה ומצריכים יחידה ממקום למקום, זה סבבה, הם בני 18, הם התרגלו לאוהל החדש, כן? ולא אותה אוכלוסייה. זו אוכלוסייה שבאמת כל דבר כזה מערער את עולמה, וגורם אחר כך לקשיים מאוד מאוד גדולים בבית.
זה עלול לגרום לרגרסיה, וכך להפחית את התועלת בטיפול שהם קיבלו באותה שנה.
נכון, את כל ההישגים, אני אומר את זה באחריות, כי אני בא מהחינוך המיוחד במקור, כן? את כל ההישגים של 8 חודשים אפשר היה למחוק בבת אחת.
עד כדי כך.
אם אתה אולי יכול להגיד לנו, יכול להיות שנמחקו אפילו. בגלל החרדה, בגלל התקופה, כי גם ההורים, חשוב להגיד, גם ההורים הם בני אדם, וגם הם משדרים חדר חרדה, אז אולי הם לא אמרו לה, שמי, אנחנו לא יודעים איפה תלמדי בראשון לספטמבר, אבל היא גם מרגישה את זה. וכל שינוי כזה הוא כל כך מיותר, באמת, כמו שאמרת, איך להסביר את זה, אני לא יודע איך להסביר את זה יותר מה שאמרתי עכשיו, אבל צריך לטפל בנושאים האלה בטיפה יותר רגישות. אני מדבר על הרשויות כרגע, כן? תבנו, תעשו, יופי. אבל בואו נסתכל על כל מקרה לגופו. ייכנסו, דרך אגב, הייתי בבית הספר, עמיתי צדק, הוא מהיפים שראיתי בארץ, וכדאי ללכת לראות איך המדינה שלנו משקיעה בילדים אוטיזם, ותענוג צריך יותר, אבל זה תענוג לראות את זה. אבל לא במקרה הזה, בואו נוותר על המקרה הזה, זה לא קריטי.
טוב.
אז בואו, זה אלה בדיוק הדברים שבהם ניסינו לשכנע את עיריית יבנה, התנהל דיאלוג ארוך מעניין, צריך להגיד, ומורכב, הנה תשובתה.
הנושא יצריך התייחסות וטיפול ברמה אחרת, וראש העירייה צבי גוברי אכן נפגש עם ההורים על מנת להבטיח את הפתרון הטוב האפשרי ולשביעות רצונם. בשנת הלימודים הקרובה תמשיך התלמידה ללמוד בבית הספר בו למדה השנה. בחודש ספטמבר הקרוב יחנך בעיר יבנה בית ספר חדש לחינוך מיוחד בהשקעה כוללת של כ9 מיליון שקלים, מה שפירטתי קודם. אנו מאחלים לתלמידה ולהורי הטלי והמיטאי הצלחה ועומדים לרשותם גם בהמשך. כלומר, בקשתכם, לפחות לשנה הזו
נענתה.
נענתה, אבל מה זה אומר לגבי השנים הבאות?
אוקיי, אני כנסת פה, בשיחה שלי עם ראש העיר, למעשה הוא הודיע לי גם על העניין שנועה תישאר בבית ספר כמו שהיא. הוא הבין שהמקרה הוא מקרה קיצון. הוא לקח את הצוות המקצועי. בפגישה שלנו הייתה גם נוכחת המפקחת על החינוך המיוחד. שבשיחה מאוד ארוכה שהייתה בינינו, ראש העיר השכיל והבין שבאמת כל מקרה הוא לגופו. והוא לקח את ההמלצות, ובשיחה שלי איתו, שהוא התקשר אליי אחר כך אישית, והודיע לי על כך, עבר למה שהוא הודיע אליי לכם, התקשר אליי אישית, לקח את הזמן והתקשר אליי אישית להודיע לי, וביקש ממני רק דבר אחד, שאני אבטיח לו שברגע שנועה תהיה מוכנה, ותהיה את האפשרות, אנחנו נעביר אותה ליבנה. ואני הבטחתי לו את זה.
יפה.
מסיבה מאוד פשוטה. יפה, גם אנחנו באמת רוצים, יפה. גם אנחנו רוצים את הקרבה לקהילה, את הקרבה של נועה אלינו. לנו בתור הורים הרבה יותר נוח אם היא תהיה ביבנה. אבל אנחנו לא יכולים להסתכל כרגע עלינו.
ברור.
יפה, אמיתי, אנחנו מאוד שמחים, אני גם חושב שצריך להעריך את ההתנהלות של ראש עיריית יבנה, ובסופו של דבר בכל הסיפור הזה של צבי גוברי, ובוודאי פתיחת הבית ספר. אני רק רוצה להעלות חשש.
זה משהו שאני ראיתי, וגם שמעתי עליו בעלות על רשויות כאלה. יש לא מעט רשויות שעלולות למצוא את עצמן מעוולות במקרים כאלה, באמת מחוסר ידיעה, ואז כשאתה נותן להן את המידע, פתאום הכל מתיישר, זאת אומרת, הרבה פעמים זה לא איזה רוע או זדון או אטימות, אלא הנושא הזה לא באמת יודעים עליו האנשים שצריכים לדעת עליו.
מסכים, ועוד דבר אחד זה שאני חושש, הרי לא כל ההורים יודעים לדבר ולתמלל ולתווך את הסיפור ואת הרגשות ואת המורכבות, כמו
שעמיתי
שמדבר איתנו עכשיו, ואני חושש שאם הורים ורבליים פחות, אולי גם מקבלים פחות הקשבה מרשויות אחרות וכן הלאה, אבל המקרה הזה הסתיים בצורה מאוד משמחת, ועמיתי...
ואני יכול לציין רק דבר אחד, שבשביל זה קיימת עמותה בשם עלות.
נכון.
ואני באמת רוצה להודות לעלות, אני רוצה להודות לראש העיר, שברגע שהבין והיו לו את כל הנתונים, לקח החלטה מושכלת ונכונה. יש לי כל כך הרבה אנשים שאני רוצה להודות להם, שזה גם אתם שעשיתם עבודה נפלאה, ללי ויאיר לפיד, שגם כשפנינו אליהם הגיבו מאוד מהר והפעילו את הפעילה שלהם
בתוכנית
ארנפוינט, כן, ובאמת עזרו לנו המון. אני רוצה להודות לאתר וואלה שהעלה את זה בכלל למודעות, וכמובן אני חייב לציין את יבנה נט ויבנה טון, רובי שטייברג
ועודת לכל חכמיה
כל העולם כולו. עמיתי, שתהיה שנת לימודים, לא לא, בסדר, לכל מי שמגיע לו, זה על הכיף, שתהיה שנת לימודים הכי מוצלחת בעולם לנועה
וגם לכם.
וגם לכם, תודה רבה.
אני חייב רק לציין עוד מישהו אחד שהגיב מיידית, וזה היה חבר הכנסת אילן גילון, שבזמן סי הגיב ופנה לעירייה וניסה לפעול.
אנשים טובים באמצע הדרך, יש עוד כאלה. עמיתי,
תודה רבה,
אנחנו ממש חייבים לסיים, ותודה גם לשחר בר יהודה מעלות, תודה רבה.
ביי ביי.
שמחנו, ותודה לעיריית יבנה, כאמור, על הסיום של הסיפור הזה. מי יבנה נוסעים לקריית אתא, על הנילה.
טוב, זה סיפור של מי אומן.
שלום, צהריים טובים.
אני חייבת להודות שכשקראתי את הסיפור שלכם, שפשפתי את העיניים, כי זה, כן, זה כן. פנומנלי הדבר הזה.
זה ממש כך.
אתם, את מתגוררת בשכונת נווה אברהם בקריית אתא משנת 2016. מים עושה רושם הם מוצר צריכה בסיסי על אמת.
אני גם,
זה מוזר לקרוא לזה גם מוצר צריכה, כן? זה טבע, כן. אין דיאט בקריית אתא, בשכונה שלכם לפחות, לא כזה מובן מאליו שיהיו מים.
ממש לא, לא מובן מאליו. אני קמה כל בוקר בתהייה האם יש מים בברז או אין מים, האם יש גבלים, אין גבלים, חשמל וכדומה.
כי מה?
מה קרה שם?
כל בוקר הוא, כל יום הוא הישרדות מחדש. מה שקורה, הפרויקט של השיקום כבישים פה נמשך כבר מעל 3 שנים. אנחנו עוברים תקופה מאוד מאוד קשה של כבישים שבורים, אבק שלא נגמר ברמות מטורפות, יש פה אנשים עם אסמה, ילדים שסובלים מאוד, המכוניות שלנו כמובן ניזוקות, הביובים פה פתוחים במצב שמאוד סכנת נפשות לילדים, אי אפשר לצאת עם העגלה של התינוקת פה החוצה,
ראינו בעצם, שלחת לנו המון תמונות, ואנחנו רואים, את חיים בדרכי אפר בעצם, הכל מקולף ופתוח. שלוש שנים? מה עושים שם?
שלוש שנים.
אני מבין, זה לגיטימי ובסדר שעושים עבודות.
היו סוללים רכבת קלה או משהו?
עושים עבודות תשתית, מורידים את האספלט, פותחים.
אז המצב היה אחרת, אבל פשוט יש יום שמגיעים לעבוד, ויום שלא מגיעים לעבוד, ויום שתלוי איך קמים בבוקר.
עכשיו מבחינת המים.
ואנחנו כבר לא מסוגלים. עכשיו יש את הצינור שעובר באופן גלוי פה בכל הרחוב, שבמהלך היום אין לי פשוט מים קרים, אפילו לא פושרים. כאילו,
הצינור בעצם, רגע, אולי... יש צינור, צינור המים שלכם, מונח הזמני. בעצם, הזמני, מונח בעצם כן. על הקרקע, סופג נכון. שמש, ואת בדיוק. בעצם מקבלת בברז שלך מים שהם מאוד מוצלחים אם היית רוצה לעשות
אך
קפה.
אך ורק מים רותחים, שאני פשוט לא יכולה אפילו לגעת בהם, כאילו זה מצב ממש אגום. אני צריכה, אם אני רוצה באמצע היום מים קצת פושרים, אני צריכה להמתין מעל חצי שעה, 40 דקות, עם ברזים פתוחים כדי לקבל קצת מים פושרים.
לא,
זה לא
זה
הגיוני, וזה לא אנושי. ומה ששבר את גב הגמל, שבמעיינות עתה, המנהלת במעיינות עתה אמרה לי, תקררי בקבוקים, אין לי מה להגיד לך. תקררי מים קרים ובקבוקים. שיהיו לך קרים.
מים קרים בבקבוקים זה יפה לשתייה, אבל שרוצים לרחוץ ידיים, לצחצח שיניים והמים רותחים, מה...
אני לא צריכה להסביר, אתה יודע, יש לי תינוקת גם בבית אמצע היום, אני רוצה לשטוף לה את הישבן שלה, אני לא יכולה. זה ממש מצב אבסורדי,
אני רואה המחשבה הזאת, השילוב הזה בין אוגוסט לבין מים רותחים בברז שאתה פותח את הבית, עושה לי לא טוב.
פרסומת מהלכת לטעמי ארבע, הדבר הזה.
כן, אבל טעמי ארבע זה גם, זה ברמה של לשתות, של להכין משקה קר, לא ברמה של לחוץ ידיים, פנים, שיניים, תינוק וכל זה.
עכשיו זה כשיש לכם מים. הבנתי שגם לא תמיד יש מים בכלל.
ברור, לא תמיד, וגם אין הודעה מוקדמת. זאת אומרת, אני צריכה להכין לי פה בקבוקים של מים מורתחים, של מקרה, ואני אקום בבוקר ולא יהיה לי מים לתינוקת, למטרנה וכאלה.
אני לא יודע, בישראל, לפחות במקומות מתוקנים בה, כשיש פרויקט תשתיות גדול, אז מקובל שהעירייה או היזם או מי שאחרי שם שלטים גדולים, הפרויקט יסתיים בתאריך סיום, זה וזה וחודש ושנה. אין דבר
אין
כזה?
אין ממש צפי לסיום, ממש לא. האמת שיש תחושה באוויר שבכלל השכונה שלנו היא קצת משהו שהוא קצת פחות חשוב ממקומות אחרים בקריה הזאת, וזה לא מהיום, זה כבר המון שנים ככה, וזה מאוד עצוב, זה מאוד עצוב, כי גם אנחנו אנשים, ואנחנו גם...
כמה אנשים גרים בסביבה, בשכונה שאתם מדברים?
סביבה, 300, משהו כזה.
טוב, בואי נשמע את תגובת עיריית קריית אתא.
גם מעיינות אתא וגם העירייה אומרים כך, בשלב הזה מבצעת עיריית קריית אתא עבודות לסלילת הכביש ברחוב יחי יצלח שצפויות להסתיים לקראת ספטמבר עם פתיחת שנת הלימודים החדשה. על פי תוכנית העבודה בעוד מספר ימים מבצע התאגיד חיבור לקו מים קבוע שיאפשר את המשך העבודות מבלי לבצע הפסקות מים יזומות ובמטרה לאפשר איכות גבוהה של לחץ מים קרים ללא תקלות מיותרות. אנו מודעים לאי הנוחות הנגרמת עקב העבודות ופועלים במלוא המרץ על מנת לסיים את העבודות בהקדם האפשרי. היקף העבודות ומשך הביצוע נעשה בתאום מלא עם ועד השכונה, כאשר הספקת המים לדיירי הרחוב מבוצעת על ידי חברת מקורות באמצעות תאגיד המים ובאמצעות התאגיד, והמים ראויים לשתייה וזהים באיכותם בכל העיר.
אבל לא בטמפרטורה. אילה, בעצם מה שהם אומרים, אם להסתכל על החצי הכוס הרותחת המלאה, זה אחד, שהצינור הקבוע יחובר כבר בימים הקרובים, ואיתו זרם של מים בטמפרטורה שפויה, וכל מה שמשתמע מזה, ושהכביש ייסגר ויסלל עד תחילת ספטמבר, שזה בעצם הכל עניין של שלושה שבועות קרובים, ורוב הסיפור מאחורי.
אני בעוד חודש חייך אמורים להשתנות מן הקצה אל הקצה.
וואו, אני לא מאמינה.
ככה אומרים לנו רס מלרקורד.
טוב, זה רק מראה שאנחנו בדיוק, רק כשהעיניים יראו, אז אנחנו נאמין.
כן,
אם אפשר, כשהעיניים יראו, שהן גם יצלמו, כי נשמח לראות כמה אנחנו.
אגב, אני במקומך, את יודעת מי במקרה מכהן בוועד השכונה? כי העירייה אומרת שהכל בתאום איתם.
יש לכם ועד?
יש לך ועד?
אין לי מושג מזה ועד השכונה. האמת שאני לא הרבה שנים פה.
אוקיי.
אני
שלוש שנים.
שלוש, ארבע שנים, כן.
זה מספיק זמן כדי שאם יש ועד, את תכירי אותו, אבל בסדר.
יש בטח איזה קבוצת פייסבוק או משהו.
יכול להיות שיש. אולי אף אחד לא פנה ואף אחד
לא
התקן בשום דבר.
לא הצבעת לרשות הוועד, את אומרת. אוקיי. טוב, הילה, אנחנו בעצם רושמים לנו מעקב בזמן המאוד קרוב לעניין הצינור, ועד סוף החודש לעניין הכביש, ואת איתנו בקשר ומעדכנת, בסדר?
אני מודה לכם מאוד מאוד.
תודה רבה לך. תחזיקי מעמד בינתיים. יאללה, ביי. שלוש דקות, 36 וחזרנו.
אתם מאזינים לגלי צהל. דקה ישראלית. השבוע, הסוכנות היהודית לציון 90 להקמתה. והפעם, הדסה נעורים.
על חוף הים בין נתניה לחדרה, על גבי צוקים וסלעים, שוכן כפר הנוער, הדסה נעורים. כ-400 ילידי הארץ ועולים חדשים לומדים בכפר, העומד על תילו מאז 1948. את דרכו החל בימי מלחמת העצמאות, כשקלט כמה עשרות תלמידים שפונו מכפר הנוער בן שמן, בעת שהתנהלו סביבו קרבות קשים. שני מדריכים מבן שמן, חיה ועקיבא אישי, התמקמו במבנה של המשטרה הבריטית, ושם לימדו וחינכו את ילדי הכפר הראשונים. מאז שנת 53, נמנה הכפר עם מוסדות החינוך שמנהלת הסוכנות היהודית, בשיתוף הדסה, הסתדרות הנשים הציונית של אמריקה. עם השנים השתנה הרכב התלמידים, וכיום מיועד הכפר לילדים שלא קיבלו את מלוא ההזדמנויות בסביבה שבה גדלו. בכפר פועלים מיזמים רבים, ביניהם מסלול נעלה, ראשי תיבות, נוער עולה ללא הורים, תוכנית שמפעילים בארץ מאז שנות ה-90, הסוכנות היהודית ומשרד החינוך. במסגרתה, גרים הנערים בכפר הנוער במשך כל ימות השנה, וכך עולים מברית המועצות לשעבר, עולים מאתיופיה וצברים, אוכלים בחדר האוכל, מתעמלים, ולומדים על רקע רחשי הגלים.
זו הייתה דקה ישראלית על הסוכנות היהודית והדסה נעורים.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. את מסנני המזגן מומלץ לנקות לפחות פעמיים בשנה כדי לשפר את יעילות זרימת האוויר ממנו. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
אמא עם הילדים, היא מגדלת אותנו לבד, אבל היא לא מבטרת. היא יוצאת לעבודה, מגדירה את המשרה, וסל! מה תגיד על זה, יואבי?
זה לא סתם סל, זה סל שעות גמיש.
אמהות אוהבות חד-הוריים, משרד העבודה והרווחה מזמין אתכם להכיר את תוכנית סל שעות גמיש, המעודדת אתכם להתקדם בעבודה, ומקנה לכם החזרים כספיים על שיעורי עזר, צהרונים, קייטנות ושמרטף. לפרטים ולהרשמה, חפשו סל שעות גמיש, משרד העבודה והרווחה, כפוף לתנאי התוכנית.
תעלומות קיץ שאולי תצליחו לפתור.
מי נכנס עם חול הביתה?
זה לא אני.
מי מרח לבוני קרם הגנה?
תעלומת קיץ שבוודאי תצליחו לפתור.
תעלומה במוזיאון. מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות מזמין אתכם לצאת למסע בעקבות חידה מסתורית ברחבי התערוכות השונות בשילוב שחקנים ולפתור משימות עם כל המשפחה. לפרטים ולרכישה באתר המוזיאון.
שמעתם שפיטר פן בא קיץ לירושלים? ילדים והורים, אתם מוזמנים לבנות את ארץ לעולם לא במוזיאון ישראל, עם מגוון תערוכות, יצירות, פעילויות ואולפן צילומים, עם פיטר ופן, עם הפיות ועם החברים שנחתו אצלנו ישר מהאגדות. גם קפטן הוק נרשם. לפרטים ולהזמנת כרטיסים, חפשו ברשת מוזיאון ישראל ירושלים.
עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר.
בית של החיילים, גלי צהל.
יהיה בסדר.
זה אנחנו, ליאת חולקת איתנו משהו מעניין לגבי הסיפור הראשון. היא כותבת, אני שומעת עכשיו את השיחה עם אמיתי על הקושי של ביתו נועה במעבר ממסגרת למסגרת, ואני יכולה לחזק את נועה ומשפחתה. מזל שלאורך השנים נשארתי באותה מסגרת, לא רוצה לדעת מה היה קורה אילו היו מעבירים אותי. יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, המייל שלנו, אוקיי, כרוכית, glz.co.il, אוקיי, כרוכית, glz.co.il, תודה לאייל נתן וקרן קוזלוב, עורכי הדיגיטל.
פינת המעקב.
לפני כארבעה חודשים דיברנו עם עמיחי, בנו של פיל, המתגורר ברחוב שוורץ ברעננה. עמיחי סיפר שבשל היעדר סימון, מכוניות רבות חונות בסמוך לתחנת האוטובוס וחוסמות אותה.
כל סימון של האדום צהוב שם, והמכוניות חונות שם באופן קרובה. מה שזה אומר, בכל פעם שהאוטובוס מתקרב, הוא צריך לעמוד בין המכוניות כדי שהאוטובוס יבחין בו. ופניתי לעיריית רעננה, קיבלתי תשובה די קצרה בכתב. נמצא כי למרות שהחוק אוסר על חניה בתחום 20 מטר מתחנת האוטובוס, אין הכרח בחוק לסמן את כל 20 מטר. במידה וחונים, צמוד
לעמוד התחנה, ניתן לפנות לגורמי האכיפה. מעיריית רננה נמסר שהנושא יעלה לדיון בוועדת התחבורה. אחרי כחודש, כשחזרנו לבדוק מה קורה, נאמר על ידי העירייה שההחלטה ליצירת מפרץ אושרה, והדבר יעשה בזמן הקרוב.
אהלן עמיחי.
אהלן.
הזמן הקרוב הגיע? יש מפרץ? יש אנטי מפרץ בסוף, נכון?
מה זה אנטי מפרץ?
אנטי מפרץ זה בולט, במקום שקוע.
אני במקום כאור, כמור.
בדיוק, זה חוסך מקומות חנייה, ואז זה ווין ווין. נכון, עמיחי?
נכון, נכון. זה אומר שלא, שמכוניות בפועל לא יכולות לחנות שם, וזה בעצם הפתרון.
ויש תחנה קרובה לשפת הכביש, ואבא יכול לעמוד שם בנוחות, ולא לרוץ בין מכוניות, ובא לפיל גואל. זה המצב, נכון?
נכון מאוד.
יופי, האמת בשיחתנו האחרונה עם העירייה, ביקשנו לוח זמנים קשיח, כי הייתה פה קצת, לקח קצת יותר מדי זמן לטעמנו, הבטיחו לנו, תחילת אוגוסט יש פתרון, ואכן עמדו בדבר הזה, ואנחנו שמחים. אחלה.
וכולנו למדנו היום, מה זה אנטי מפרץ?
אנטי מפרץ.
עלה, את הגדרה קצת שלילית מדי.
מה?
מה שכם נגד מפרצים?
זהו, צריך להנציל לזה איזה...
לאנשים אין שיער לפעמים, מה?
סירוף אחר, זה לא מישהו שהוא נגד המפרץ, אלא פשוט ההפך ממפרץ רגיל. אחלה.
זה מפרץ בהיריון.
כן, בדיוק.
טוב.
עמיחי.
תודה רבה לכם שוב על הטיפול.
בכיף.
תודה רבה גם על המעקב.
בכיף. תודה, דש לאבא.
תודה, אני
אמשור.
שלום, שלום.
שרון טל ברנע, צריך לומר, מנכלית עמותת הספורט במועצה האזורית גליל עליון.
מה זה עמותת הספורט, מועצה האזורית גליל עליון? איזה ספורט עושים?
עמותת הספורט היא בעצם עמותה עירונית, זרוע ביצועית של מועצה אזורית, שבעצם מפעילה את כל ענפי הספורט התחרותיים, העממים, אורח חיים בריא, פעילויות ספורט בפרק.
אני יודע שיש אצלכם הרבה כדורסלנים בכפר בלום והסביבה, וגם יש אצלכם הרבה מרוצים, נכון? ריצות באזור כפר בלום וכאלה. מה עוד יש אצלכם?
בעצם יש לנו מגוון ענפי ספורט, יש לנו המון ספורטאים. אנחנו מדברים, יש פה מרחב גלילי מאוד גדול, אנחנו מדברים על אזור שמקדרים ועד מטולה, מצפון הגולן ועד מרום הגליל בעצם, שטח מאוד מאוד גדול. עם המון שיתופי פעולה, אז כן, יש המון מרוצים משותפים.
חותרים יש לכם
גם? חותרים הם יותר בעמק הירדן, אבל נכון.
ומה שאת בעצם באה להגיד לנו...
גם בקריית שמונה וגם אצלנו במועצה אזורית הגליל העליון.
ומה שאת בעצם באה להגיד לנו, הרבה מדברים על פערים מרכז פריפריה, ואת רוצה להאיר את הזרקור על פער... ועל כשל מאוד מאוד מטריד בכל מה שנוגע לספורט שמקשה על האזור שלכם בתקופה האחרונה מאוד. על מה אנחנו מדברים?
זהו, אנחנו לאור כמה חוקים שעברו במדינה בנושא בדיקות רפואיות לספורטאים, אני אתן משפט אחד רקע, כל ספורטאי שרשום באיגוד והוא פעיל ספורטיבית מקצועית, חייב לעבור בדיקה רפואית בין אם הוא צעיר, בין
שנתית, מבוגר. דו-שנתית?
שנתית.
שנתית, כן. נכון לכרגע שנתית, חלק במנוחה, חלק במאמץ, תלוי okay. בשנתון בו נולדת.
Okay.
אבל צריך לעבור את הבדיקה. בעבר, עד לפני 5 שנים, היו ניידות עם רופא מוסמך שמגיעות לכל מיני מקומות, עושים את הבדיקות בימים מרוכזים, וכולם היו מאושרים והספורטאים יכלו להשתתף. לפני 5 שנים בערך עבר איזשהו חוק דרך משרד הבריאות שמסד את המרפאות האלה למרפאות יושבות, קבועות, מרפאות קבע, ולא אישר יותר את הניידות מהסיבות השמורות עימם, ובעצם מה שקרה, זה הגביל אותנו, ופתאום השנה מצאנו את עצמנו שהמרפאה הכי קרובה לבדיקות רפואיות לספורטאים נמצאת במרחק של מינימום שעה וחצי נסיעה, מהאזור שלנו, ואנחנו לא יכולים לתת מענה בעצם למעל 2,000 ספורטאים בפריפריה, שאני מכירה פה.
זאת אומרת, הבדיקה הזאת, שלי. אני מכיר את זה, נניח הבן שלי משחק כדורסל, כן, בגילאים צעירים, הוא כל קיץ קופץ, הקבוצה שולחת אותו לאיזה רופא או לאיזה מרפאה, 10 דקות מהבית, כי מה לעשות גוש דן. אצלכם נכון. הוא היה צריך לנסוע שעה וחצי כדי לקבל את החותמת הזאת?
אז עד לפני שנה וחצי,
כן.
הייתה פה איזושהי מרפאונת עם רופא שעשה את זה, ובשל העלויות המאוד גבוהות, הוא היה צריך להחזיק מרפאה קבועה כל השנה, הבדיקות הרפואיות מסתכמות לכל היותר, 3 חודשים הראשונים של תחילת עונה,
נכון.
ובעצם הוא הבין שלא ממש משתלם לו, מה גם שהבדיקות האלה לא מסובסדות, והחליט לסגור, ואז מצאנו את עצמנו בעצם נטושים. וכל המאמצים להביא לפה רופא אחר...
בגלל שבעצם הסיפור של הבדיקה עצמה, האופרציה הזאת היא לכאורה עסק פרטי, שהמדינה נכון. כמובן נותנת לו רישוי, אבל הוא צריך לקנות את כל המכשירים,
נכון,
ולהשקיע וזה, ואת הרישוי ממשרד נכון. הבריאות, ואז יש לו עבודה לאיזה חודש חודשיים.
שהוא גם לא פשוט להשגה.
כן, נכון? ואז חודש חודשיים התחלת העונה, כולם באים אליו, אבל אחרי זה מה הוא עושה עם כל זה? את אומרת, פשוט סגר, הייתה מרפאה קטנה נסגרה, ומאז אנחנו אין לנו כלום.
בדיוק, ואני במהלך השנה האחרונה, מנסה להעיר את תשומת לב כל מי שנקרא על דרכי.
כן.
ו...
הרי בטח בכל האזור שתרת יש אלפי ספורטאים פעילים בכל הגילאים, לא?
נכון, נכון.
Okay.
לא רק, אני חייבת לציין, לא רק במועצה האזורית גליל עליון, אבל לדוגמה, איתורן קריית שמונה, גם הם עומדים עם כאלף ספורטאים שאין איפה לבדוק אותם.
וואלה.
מרכז הטניס קריית שמונה, צפון הגולן, כל פעילויות הספורט בצפון הגולן.
מי הכתובת שלך? ממי ניסית להשיג מענה לעניין?
אני פניתי בשלב הראשון למשרד הספורט, שהוא הממונה שלי, וביקשתי את עזרתם. פניתי לאיגודי הספורט השונים שהענפים שאני מפעילה, על מנת שישנסו איתי מותניים, כי ספורטאים רשומים על בסיסם מותני התקציב.
כן.
תקציבי המדינה ניתנים על כמות הספורטאים, ואם אנחנו לא נעשה בדיקות לספורטאים והם לא יהיו רשומים, כל המערכת בעצם נפגעת.
מה המענה שקיבלת?
מה התשובות שנתנו לך, למשל ממשרד הספורט, התרבות והספורט, שאני דברת איתם בשנה, שנתיים האחרונות על זה, מה אומרים לך?
הם מנסים לעזור, אני יודעת שאופר בוסטן, ראש מנהל הספורט, פנה למשרד הבריאות, אבל בגדול זה די צרה שלי, זאת אומרת, בעיה של, כאילו בעיה שלנו. ואני מפה הרמתי את הכפפה ופניתי באמת אליכם, וניסיתי לעורר איזשהו הד בעניין. אני חייבת לציין שבינתיים אופר בוסטן התקן אותי על אי אלו התכתבויות שלו מול משרד הבריאות, שהם בעצם הגוף הקשה פה יותר להשגה. אני חייבת לציין שבסוף מה שעשיתי, אני שריינתי חדר שיש אצלי במועצה, באולם הספורט, וגייסתי איזשהו רופא שהיה מוכן לנוע איתי, ועבדנו מול משרד הבריאות לקבל אישור. אני רכשתי את הציוד.
את מדברת על בכפר בלום מרפאת גולן?
נכון.
אז הנה, זה באמת מה שמשרד הבריאות אומר לנו. תחנה לרפואת ספורט חדשה נפתחה בכפר בלום, מרפאת גולן, באישור משרד הבריאות. התחנה פועלת...
נכון, נשבו אותה שבוע שעבר.
אז זהו, היא פועלת בניהולו של דוקטור בסם תרביה, שאינו רופא ספורט מורשה חתימה. ובמשרד התרבות והספורט אומרים לנו, הנושא הגיע לפתחנו לאחרונה, הוא הוצף על ידי מנכ״ל איגוד הכדורסל בישראל, למיטב הבנתנו משרד הבריאות ביטל את התחנות הניידות, אחרי שקיבל תלונות שהבדיקות שם לא מבוצעות כנדרש, והיה קושי לפקח עליהן ועל האיכות שלהן, אבל סגרו את, ומציינים את זה, סגרו את הניידות, ללא התייעצות עם משרדנו טרם סגירתן. מכיוון שמשרד הבריאות הוא הסמכות הבלעדית לאשר בדיקות רפואיות לספורטאים, להלן ההצעות שמשרד התרבות והספורט עומל כדי שאלו יוכלו להביא פתרון, לבחור ספק אחד מרכזי שיפעיל ניידת לבדיקות רפואיות, שתיתן מענה לאזורים בהם אין תחנות נייחות לבדיקות רפואיות, לצמצם במידה ניכרת את תדירות הבדיקות הרפואיות בגילאים הצעירים, כך שספורטאי צעיר יידרש לבדיקה רפואית אחת לשנתיים. אגב, אני הייתי מאוד נזהרת עם המלצה שכזאת. יש להדגיש כי הצעה לתיקון תקנות חוק הספורט הוכנה על ידי משרדנו ונשלחה לקבלת אישור היוועצות ממשרד הבריאות ללא התייחסות עד כה.
משרד תרבות הספורט אומר בעצם...
קצת נכנס בהם.
כן, משרד הבריאות לא עושה כלום, ומשרד הבריאות אומר לנו, מה הבעיה? נפתחה עכשיו מרפאה חדשה בכפר לום, אבל את אומרת...
אני מציין שזו היוזמה שלך בעצם.
שזה את פתחת אותה, תכלס.
הם פשוט אישרו אותה.
אני פתחתי אותה, היא לא שלי, חלילה, אני לא גובה כסף. אני רק הקציתי חדר, מכיוון שלי יש איזושהי אחריות מוסרית על כל הספורטאים פה. הם לא צריכים להיפגע מזה. זכותנו, גם אני...
זאת אומרת, אז בעצם מה שאת אומרת לנו, שרון...
זכותנו לעשות ספורט ולקבל את השירות הזה.
ברור.
אני השקעתי מעל 25,000 שקלים בשביל להרים
את החנה. עצם מועצה אזורית גליל עליון למעשה.
אני, כן, ברור, לא שרון פרטי.
לא, ברור.
ברור.
אבל את אומרת, אז זה היה יוזמה פה ספציפית שלנו, שממש אלתרנו כדי לתת מענה לכל האזור, אבל בעצם צריך להיות פתרון הרבה יותר מערכתי והרבה יותר רציני מצד הממשלה, שזה בעיקר משרד הבריאות לפני הכל. נכון? ולכן התשובה שלהם במקרה הזה רחוקה מלספק.
נכון, ואם יורשה לי ככה אולי קצת לחרוג מסמכותי, אבל אני חושבת שבגילאים הצעירים יש אפשרות, שווה לבחון את האפשרות, אולי רופא משפחה יכול לעשות במרפאות הבית בדיקת אק"ג פשוטה, ולהעביר
אישור,
זאת אומרת, זה לא...
אגב, לא היה, זהו.
זה ההוא בעניין הזה של הילדים הצעירים, בכל זאת זה נראה בריאים וכו'.
לא, לינוי, אבל יש לי שאלה, בואי נחבר את הדברים. האם את אותו ציוד, האם את אותו ציוד ואת אותם בדיקות, אי אפשר לעשות בסניפים של קופות חולים פשוט?
רופא ספורט זה התמחות.
אני חושבת שזה אפילו יתרון, מכיוון שבקופת החולים, כשרופא נכנס לכרטיסו של הספורטאי, יש לו את כל העבר ההיסטורי. דוקטור בסם פרביה שמגיע הנה, בעצם לא מחובר לרשת של קופות החולים, ואין לו מידע אחורה. והורה יכול למלא בטופס ככל שעולה על רוחו. ואנחנו לא יודעים אם זה נכון, אין לנו בקרה.
נדמה לי שמשרד הבריאות צריך לחתור.
צריך לסנכרן.
ששווה
לעשות על זה חשיבה.
נכון. טוב, אולי הדברים האלה, אנחנו מקווים שהדברים האלה יישמעו במשרד הבריאות ובירושלים, גם משרד התרבות והספורט, כי בהחלט נדרשת כאן חשיבה, בינתיים במיידי יש פתרון, וסחתן על הדבר הזה. שרון טל ברנע, מועצה אזורית גליל עליון, הרבה תודה ובהצלחה לספורטאים בשנה הקרובה.
תודה גם לכם.
תודה, ביי ביי.
בצהרות תל אביב,
עוזי,
אהלן.
אהלן עוזי.
שלום, צהריים.
עד לא מזמן קיבלת דואר סניף לא רחוק מהבית, ולא הייתה שום בעיה, נכון?
נכון, סניף שכונתי, 40 שנה אני מקבל את הדואר שם.
איזה שכונה אתה?
ברמת החייל, באזור רמת החייל.
אזור לא כל כך קל מבחינת נגישות.
נכון, אבל בסניף השכונתי זה מאוד נגיש. יש חנייה לנכים, ואין מדרגות, אפשר להיכנס לסניף בקלות.
כן.
מאוד קל.
כן.
ולאחרונה, בסביבות מרץ, משהו כזה, גיליתי שהעבירו אותי פשוט לאיזושהי פיצוצייה ברחוב ראול ולנברג, שזה רחוב מאוד ראשי.
נכון.
אין שם חנייה, יש שם מדרגות. אמרתי לה, שאלתי את הבעל הפרצה, יש אפשרות לאיזשהו דרך להגיע בלי המדרגות? לא אומר, אין אפשרות. אז נכנסתי לאתר של דואר ישראל, פניתי להם, אמרתי, שמו, יש לי בעיה, המקום הזה לא מתאים לי. אם תוכלו להחליף לי, בגלל שאני יש לי תו נכה, ואני רוצה להגיע לקבל את החבילה כמו שצריך, כמו כל 40 שנה שהייתי. אז שלחתי להם דרך האתר, פנייה, לא חזרו אליי. זה היה בסביבות אפריל. ב-12.5 התקשרתי להם ל-171, ושוב דיברתי איתם. הם לא חזרו אליי. ב-23.5 שוב פניתי להם ב-171, ועדיין לא חזרו אליי.
רגע, אנחנו עכשיו באוגוסט. זאת אומרת, אתה על הדבר הזה כבר איזה 4 חודשים, מה בינתיים אתה עושה עם הדואר כשהוא מגיע אליך בעצם למקום הלא מונגש?
אני שולח אנשים להביא לי את הדואר.
מה, כל פעם נותן להם ייפוי כוח? הרי אי אפשר לתת דואר למי שלא מיופה כוח.
נכון, אז דווקא במקום הזה הוא היה מחרטט, לא היה צריך שום דבר, הוא היה, היית אומר לו את המספר ג' 300.
מזל שהוא חלטוריסט קצת, אתה אומר. לא, אבל מה כל כך מסובך להבין, אתה אומר, שאלה נורא פשוטה, שאדם שיש לו מוגבלות צריך לקבל את הדואר שלו במקום מונגש, ולא במקום לא מונגש.
אני לא מבינה למה מראש הדואר בוחר מקום לא מונגש.
לא, אני מניח שכשהעבירו אותו...
חלק ממקבלי הדואר, הם מן הסתם, אם יש לנו שיעור של 10% עם בעיות התניידות, אז 10% הלקוחות של הדואר, בבעיה, אם אתם שמים את זה במקום לא מונגש.
יאללה, תגובה דואר ישראל.
הדואר אומרים כך, מבדיקה שערכנו עולה שמרכז המסירה החיצוני אליו הופנה בעבר הפונה, נסגר כבר בחודש יולי, אנו פועלים להנגשת כל אלפי נקודות המסירה ויחידות הדואר על פי חוק, תודה, לרבות נקודות המופעלות על ידי גורמים חיצוניים, כאשר כיום האזור של הפונה משוייך לנקודה נגישה בתוך קניון איילון, שוחחנו איתו ועדכנו אותו בנושא.
יש עוזי.
כן, לפני יומיים, שוחחו איתי אחרי שפניתם אתם אליהם.
ואתה תקבל בקניון איילון וזה סבבה. יופי, נהדר, אנחנו ממש שמחים.
תודה, הרבה תודה לכם.
תודה רבה עוזי, ביי ביי. שלום מיכל.
שלום, שלום.
מה כל כך מסובך לסגור חשבון בנק? מה העניין?
וואו, גם אני שאלתי, והאמת שכשניסינו, אחרי שכבר זה נסגר פיזית וקיבלנו איזשהו מכתב מבנק לאומי, אז גם ניסינו לסגור את זה בטלפון, ולפחות אתה יודע איכשהו לבקש מהם שגם אם הם רואים שאין תנועות בחשבון שיסגרו אותו, עדיין החשבון לא נסגר.
אוקיי.
והאמת שזה...
אנחנו מדברים על סיפור שהתחיל לפני 4 שנים, נכון?
נכון, אבא שלי נפטר לפני 6 שנים, היה לו חשבון משותף עם אמא שלי בבנק לאומי,
כן.
ליד הבית, סניף קורזין, או משהו בגבעתיים, לא זוכרת את זה, תלגנים, בבנק לאומי תלגנים כנראה.
אוקיי.
ואחרי שאבא שלי נפטר וככה, זאת אומרת חשבון, אז היא החליטה שנתיים אחרי זה לסגור, היא הייתה בסניף אצל מישהי בשם בת שבע, שהם גם הכירו אותה, הכיר את אבא שלי, הביא את תעודת פטירה, הביא הכל, והחשבון נסגר.
אוקיי.
שלו המון ירוד בבית, אז אני לא מצאה לו את האסמכתה, אבל החשבון נסגר. לאח שלי גם היה שם חשבון. החשבון נסגר, אמרו לה הכל, אין לך חובות, אפס, החשבון נסגר.
ואז?
אנחנו קיבלנו כל הזמן מכתבים, כל מיני עמלות, 5 שקלים, 4 שקלים, כל מיני ציונים של עמלות על חוב של איזה 100+ שקלים. בפעם הראשונה כנראה הם כן הסכימו לוותר, ואח שלי הצליח לסדר את זה, אבל עכשיו לאחרונה, לפני כמה חודשים, מצאנו מכתב מיוני האחרון שוב, עמלות בסך של 100+ שקלים שאנחנו חייבים לבנק.
רגע, אבל החשבון נסגר.
החשבון נסגר והם ממשיכים לחייב עמלות.
על מה?
יש הערה...
הנחת פרחים על מצבת החשבון? מה? על מה?
אני לא יודעת, אני... עכשיו, מה שהפתיע אותי הופיע המילה סניף קסם. אנחנו לא העברנו את החשבון לקסם. כנראה לאומי סוגרים סניפים. גם דיסקונט שהיה בשכונה שלנו נסגר. אז יכול מאוד להיות שגם בנק לאומי סגר סניפים.
זה החשבון הסגור עבר לסניף שאתם בכלל לא מכירים ומתחיל לפעול שם בסתר. ממשיך לפעול שם.
עכשיו, אמא שלי ב-80+.
אוקיי.
התקשרתי לסניף, אמרתי כבר סגרנו, אתם רואים שהסניף ללא תנועה, ענו לי אבל מלאומי כללי, כי זה היה יום ראשון כנראה, אז אין... והתחילה להגיד לי, אבל החשבון פתוח, יש שם לא, החשבון פתוח, לא, החשבון סגור.
היא יכולה להציג איזושהי תנועה בכלל בחשבון, נכנס כסף, יצא כסף.
אין, היא רואה שאין תנועות בחשבון. עכשיו, היא שאלה אותי מתי סגרו, אבל את יודעת, אין לי את התאריך המדויק, אמרתי, החשבון סגור, אין בו תנועות, את רואה שאין בו תנועות. בקיצור, אמרתי גם לאמא שלי, עוד פעם נבוא עם התעודת פטירה, עוד פעם לתזז. הנה, דיברנו איתה, את יודעת, כאילו, הסברנו לה, לא, זה לא עזר, וזה כל כך הרגיז אותי, ומכיוון שאני אוהדת שרופה של התוכנית שלכם, אמרתי לה, אני אפנה לה, יהיה בסדר, וכך עשיתי.
מימשת את האיום שלך.
ואיזה פלא, בנק לאומי אומר לנו. רגע, שנייה, לפני הפלא שאת מתארת, נתאר את הפלא שקרה. בשל תקלה טכנית הם אומרים, תהליך סגירת החשבון לא הושלם כנדרש, עם פניית הלקוחה הנושא הוסדר והחשבון נסגר לסביעות רצונה, אנו מתנצלים על אי הנוחות.
אכן נסגר.
אני חייבת לומר לך שאני עדיין לא קיבלתי את האסמכתה.
אוקיי.
זה מדהים, כי אביגל יצא איתי כאשר שלחתי לה את המכתב, הייתה מדהימה, דיברה איתי, יום אחרי זה קיבלתי שיחה מבנק לאומי קסם, ואז היא אמרה לי, את יודעת, עברנו סניף, כנראה נאבד ניירת במעבר בין הסניפים, טוב, לא אולי, למה אתם לא יכולים לסגור את החשבון? אז היא כבר שלחה לי, אסמכת שאני לא חייבת כלום, שזה אופס, אבל אם היה עוד יום יומיים, תקבלי את האישור שהיא אסמכת, שהחשבון לכן נסגר.
תמסגרי ותלי.
חכה שהיא תגיע, אנחנו גם חכים. אז מיכל, אנחנו מן הסתם אנחנו מניחים שזה יגיע, אבל אם יש בעיה אז אביגיל פה לא הולכת לשום מקום, יש לה עוד הרבה זמן עד סוף השירות, ואנחנו יחד איתך הכל יהיה בסדר.
אני ממש מודה לכם, אני חייבת להגיד לכם שאני מת על התוכנית שלכם, ואני מודה לכם על כל העזרה שאתם נותנים, בעיקר לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, אני גאה בכם ו... ממש
המון
תודה.
חיממת את ליבנו, מיכל, המון תודה. ביי ביי.
תודה רבה, יום טוב.
יהיה בסדר.
אנחנו אומרים תודה גם לצוות שלנו, לעורכת חן אדלה, לצוות התחקירים המשובח, שי קרני, נועה רז, אביגיל רוזנר ומוטי נווה. יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ. זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ. המייל, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il. דביר כותב על עניין ניידות הספורט, בעיה שפוגעת גם בערבה, אילת, הוא אומר בכלל, משרד הספורט
והבריאות. בחסות ביטוח ישיר, המציע ביטוח דירה בהתאמה אישית למבנה ותכולה. לפרטים חייגו 03-7x5. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
בחסות רשת מלונות קרום פלאזה, המציגה חופשות יולי-אוגוסט, ומציעה בהזמנת חופשת קיץ ילד אחד חינם, באחד ממלונות קרום פלאזה. להזמנות כוכבית 3993.
אתם מאזינים לגלי צהל.
כשססי קשת פוגשת דורית ראובני וצמד רעים, אנחנו מקבלים את משפחת מלבסקי. כאן טוביה צפיר, ואני שמח להזמין אתכם להצגה המוזיקלית משפחת מלבסקי. סיפורה של תקופה. איכן? ביידישפיל. כוכבית 67-97.
לרותם?
מגיע.
לנטה?
מגיע.
לאיתי?
מגיע.
ילדים? מגיע לכם מענק לימודים.
הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים בסך 1,018 שקלים לילדים בגיל בית הספר, במשפחות שבראשן הורה גרוש, אלמן, רווק או פרוד. ובמשפחות שבהן 4 ילדים או יותר המקבלות קצבאות הבטחת הכנסה, נכות כללית, מזונות או שערים. מועד תשלום המענק 12 באוגוסט. לבדיקת זכאותכם למענק ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או התקשרו כוכבית 6050.
מגיע!
רוצים להוביל, ליזום ולהשפיע על בני החברה? ההרשמה לתוכנית צוערים לשירות המדינה בעיצומה. אם אתם בוגרי תואר מצטיינים, בעלי פוטנציאל גבוה ותודעת שליחות, נציבות שירות המדינה מזמינה אתכם להצטרף למסלול ייחודי. המסלול משלב לימודים לתואר שני במימון מלא, הכשרה בשכר וקידום מקצועי עתידי במשרדי הממשלה. הרשמו עכשיו, ייתכן שתהיו בין ה-30 שיבחרו השנה. צוערים לשירות המדינה. עתיד המדינה הוא העתיד שלכם. לפרטים צוערים.gov.il.
את מקבלת הודעה מהחברה היא שנפרדה בדיוק מההוא ודווקא כשאת נוהגת. ואז הלא נעים לי משתלט עלייך. לא נעים, היא בטח בודדה, היא בטח בוכה. היא עוד עלולה להתקשר אליו ולבקש להיפגש איתו שוב.
נו, באמת, אחותי. צאי מהסדרה. הרי במקרה דחוף באמת, הייתי מתקשרת.
שימוש בנייד מעלה את הסיכון לתאונה פי 10. אם זה דחוף, מתקשרים. בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.